טוב, שלום לכולם. אנחנו ביום שני שעבר התחלנו סוגיית אהבת ישראל ועסקנו בחלק המרכזי של הפסקה הראשונה בפרק ד' בספר אורות ישראל. אני אנסה לסכם ממש בקיצור נמרץ. הרב בעצם בפסקה הראשונה אומר שהאהבה זאת לא תוצאה של הרגשה. מדוע? כי כל הרגשה היא תוצאה של, מציאות מתחלפת, של מציאות מזדמנת. ולכן כשישנה מציאות שמטלטלת את האדם באופן חיובי וגורמת לו להרגיש רגש חיובי כלפי המציאות או כלפי האדם או כלפי המצב וכו', אז באמת יכולה להתגלות אהבה. אבל כשיש מציאות שמזדמנת ומתחלפת היא מציאות שלילית, ואז מילא היחס שבין האדם לאותה מציאות או לאותו אדם הוא יכול להופיע כיחס שלילי, אז ממילא אם אנחנו אומרים שאהבה היא תולדת ההרגשה והרגשה היא תולדת המציאות המשתנה, יוצא שאהבה זה דבר לא קבוע. ולכן היות והמשפטים שאמרנו כרגע הם ודאי לא נכונים, כלומר אהבה זה לא עניין משתנה, זה לא עניין מתחלף, אלא זה עניין קבוע, לכן ודאי לא יכול להיות שאהבה היא תולדה של הרגשה. והסברנו פעם קודמת שלצערנו הרב רוב בני האדם בעולם חושבים, חיים, כתוצאה מההשקפה הזאת, שהאהבה זה עניין רגשי, זה עניין שקשור לחושים ורגשות. חושים ורגשות אלה מפגשים מתחלפים עם המציאות, אדם יום אחד מרגיש, יום אחד לא מרגיש, או מרגיש הפוך וכו', ולכן האהבה לא יכולה להיות באופן קבוע לשום דבר, אפילו לא לאדם עצמו. כלומר, אפילו אהבה כלפי האדם עצמו, אהבת עצמו, אפילו זה לא יכול להיות דבר קבוע. ולצערנו הרב לא מעט אנשים ככה חיים, שבאמת יום אחד הם אוהבים את עצמם, ויום שני הם ממש לא אוהבים את עצמם. תלוי איך הם רואים את עצמם במראה ומה המציאות המשתנה שלהם בחיים. כנ"ל אהבת הרע, אהבת האישה, מה נאמר שנגיע לאהבת אלוהים? תלוי, אלוהים מחייך אליי היום, אני אוהב אותו. לא מחייך אליי היום, לא אוהב אותו, וכו'. כל זה אומר הרב לא, זה לא נכון. כלומר, אהבת ישראל, כאן הנושא שלנו זה אהבת ישראל, לכן האהבה שלנו לכלל ישראל ולפרט ישראל היא לא תולדה של ההרגשה שלנו כלפי פרט ישראל או כלפי כלל ישראל, שאותה הרגשה היא תולדה של המציאות המשתנה. זאת אומרת, אם מישהו מתנהג אליי יפה, או אם כלל ישראל מתנהג יפה לפי מה שאני מגדיר יפה, אז אני אוהב אותו, או את כלל ישראל. אבל אם אותו מישהו או אותו כלל ישראל לא מתנהג יפה כפי הקריטריונים שלי למילה יפה, אז מילא אני לא אוהב אותו. ולפי זה באמת אהבת ישראל היא דבר, אם היא תולדה של הרגשה, שהיא תולדה של מציאות משתנה, אהבת ישראל לפי התפיסה הזאת היא דבר בלתי אפשרי. הייתי אומר אפילו בצורה יותר מוקצנת, אהבת ישראל זה דבר שהוא לא רק בלתי אפשרי, אלא ברוב ההיסטוריה הוא פשוט לא יהיה. לא תהיה אהבת ישראל. כי פרט ישראל וכלל ישראל לא תמיד עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות על פי ההשקפות האלוהיות המוחלטות. לכן אומר הרב, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, דיברנו קצת על המילים העבודה של הסנגוריה, לא נחזור על זה, איננה רק עבודה הרגשית לבדה. כלומר, זאת לא עבודה רגשית. כי באמת לעבוד על הרגש זה קצת קשה. כי הייתי אומר, לעבוד על הרגש זה לעבוד על הרגש. אתה לא יכול לעבוד על הרגש. או שאתה מרגיש, או שאתה לא מרגיש. אין דבר כזה לעבוד על הרגש. או שזה בא ממך, או שזה לא בא ממך. זה דבר פשוט מה שעכשיו אנחנו אומרים. אז אם כן, אהבת ישראל היא לא תוצאה של הרגשה שהיא תוצאה של מציאות משתנה, אלא כי מקצוע גדול בתורה, שאותו המקצוע, תכף נחזור למה שאמרנו פעם קודמת, וחוכמה עמוקה ורחבה. רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד תל אור תורת חסד. זאת אומרת, אהבת ישראל היא תוצאה של הכרה שכלית, של תודעה, של חוכמה, והחוכמה בניגוד להרגשה, השכל בניגוד לרגש, הוא קבוע, הוא לא מתחלף, הוא לא משתנה, כי השכל לא תלוי במציאות המשתנה. אז הרגש משתנה כי המציאות משתנה. השכל קבוע כי הוא בכלל לא תלוי ברגשות, והוא לא תלוי במציאות המשתנה. אלא ברגע שאני יודע שלדבר הזה קוראים קוז זכוכית, אז גם אם מחר יפגיזו את איראן, או מחר יעשו שלום עם החתולים, הקוס הזאת תישאר קוז זכוכית. זה לא קשור בכלל לסוגיה המשתנה. כי ככה בני אדם קוראים לדבר הזה, לחומר הזה קוראים זכוכית, לצורה קוראים קוס, כלי קיבול למים וכדומה. בסדר? לכן אהבה היא לא תוצאה של הרגשה שהיא תוצאה של מציאות משתנה, אלא האהבה היא תוצאה של הכרה שכלית, שאנחנו מתקדמים, שהכרה שכלית היא קבועה ולא משתנה, והיא תוצאה של אותה הכרה שכלית שהיא מקצוע גדול בתורה. עכשיו, מה זה המקצוע הגדול הזה בתורה? אז דיברנו עליו קצת בפעם הקודמת, שיש באופן כללי שני מקצועות ביהדות. יש מקצוע ההלכה ויש מקצוע האגדה. מקצוע ההלכה עוסק במה שאני או האדם או הכלל צריך לעשות. מקצוע האגדה עוסק במה שאני או האדם או החברה צריכים לחשוב או צריכים לרצות. במילים אחרות, מקצוע ההלכה הוא המקצוע שמברר את ההתנהגות המעשית של אדם בזמן נתון. מקצוע, ולכן, אם יש, נקרא לזה, הכרעה אלוהית, שצריך להתנהג באלף, בתשרי למשל, צריך לשמוע קול שופר, אם זה מה שאומרת ההלכה, אז אם אני לא שומע קול שופר, אז אני לא בסדר. אז המשקפיים, הדנות אותי, כשאני דן את עצמי, באלף, בתשרי, אם אני לא אשמע קול שופר, אז באמת אני לא בסדר. לעומת זאת, מקצוע האגדה כשמו כן הוא מהגד את הכל, אל מול מקצוע הלכה, כמו שאמרנו, שהוא, אני הולך ממקום למקום, אז מאלף הלכתי לבית, אז הרווחתי את בית, אבל הפסדתי את אלף. כמו שאמרנו, כשאברהם אבינו חופר באר במקום מסוימת, מקום מסוים, ואחר כך הוא הולך לחפור באר במקום אחרת, אז עם כל הכבוד שהוא הרוויח שתי בארות, אבל הבאר הראשון נסתמת על ידי הפלישתים, כי הוא פשוט לא שם שם שומר. זה הכל. ויצחק אבינו צריך לחפור את הבארות מחדש, ולבסס את השליטה שלו באותם הבארות שחפרו עבדי אביו אברהם. כפי שאומרת התורה. אם כן, מקצוע ההלכה הוא המקצוע שמברר את הפרט המעשי, בין האדם הפרטי, בין המצב הפרטי, בין המעשה הפרטי. לעומת זאת, מקצוע האגדה היא מקצוע כללי, היא מקצוע עקרוני, זה מאגד את הכל, מחבר את הכל, זה אותו המקצוע שמברר, עכשיו ההגדרה, את היסוד המהותי של כל דבר, שלא תלוי בכלל במציאות המשתנה. ואותו היסוד המהותי של כל דבר, הוא יקרין את היחס, או הוא ייצר את היחס, כלפי המציאות המשתנה, ביחס למה שהוא בכלל לא משתנה, אלא הוא קבוע. ולכן, המקצוע שבו אנחנו, אני אסכם את זה רגע, אהבה היא לא תוצאה של המציאות המזדמנת של ההרגשה, אלא אהבה היא תוצאה של הכרה, והיא תוצאה של הכרה שלא באה לידי ביטוי רק במה אני צריך לעשות, אלא במה היסוד המהותי, ביחס למה היסוד של מה שאני צריך לעשות. ולכן האהבה, לפי התפיסה הזו, היא יכולה להיות קבועה. מה זאת אומרת יכולה להיות? היא חייבת להיות קבועה. כי אם אני בא מעולם של תודעה, ומעולם של תודעה שמזהה את היסוד של כל דבר, את המהות של כל דבר, את השורש של כל דבר, את המציאות הקבועה, את המהות הקבועה של כל דבר שאיננה משתנה, אז גם אם המציאות תשתנה 8,500 פעמים, זה בכלל לא נוגע ולא פוגע, במהות של אותו הדבר. לכן, כמו שהזכרנו, אפילו רבי נחמן כותב, כידוע ברש פי בית, שלימוד זכות, ללמד זכות על אדם, זה קודם כל צריך ללמד זכות על עצמו, עכשיו הגדרה חשובה מאוד. אם למשל אדם באופן מעשי פועל 99.9 פעולות שליליות, או חושב מחשבות שליליות, או מדמיין דמיונות שליליים, או רוצה רצונות שליליים, 99.9 בעולם הכמות, בעולם ההתפרטות המעשית, שלילה. 0.1, חיו, פעם אחת הרים קליפה של בננה מהרצפה כדי שאיזה אדם לא יחליק ברחוב. אז בממד הכמות, ודאי שהשלילה גוברת על האיכות. אז מה זה אותה כף זכות שאנחנו צריכים למצוא? אותה כף זכות זה לא ה-0.1 ביחס ל-99.9. כי בממד הכמות, ודאי שאחרי רבים להטות, ו-99.9 גובר על 0.1. זה ברור. אז מה זה אותה כף זכות? אותה כף זכות זה אותה המהות החיובית, האלוהית, שהיא תוצאה של מה שנראה בפסקה ב', שקיימת בכל אדם ובכל מציאות, גם כלפי חוץ היא מופיעה ההפך הגמור מזה, ואותה המהות היא 100% איכותי, שהוא הרבה יותר, גם לו יצויר ציור תיאורטי, של 100% כמותי, וזה לא יכול להיות. לכן אותה כף זכות זה לא... אותה ההופעה המעשית החיובית כנגד כל המעשים, ההופעות המעשיות השליליות. אלא זה אותה המהות החיובית. שאת זה, את המהות הזאת חושפים במקצוע שנקרא אגדה. במקצוע הגדול בתורה שנקרא אמונה. ולכן הקו זכות הזאת היא בעצם גוברת לאין ארוך. כלומר, הכמות והאיכות זה בכלל לא על אותו ציר. אלא האיכות זאת המהות, והכמות זאת ההופעה, זאת ההתלבשות. ולכן בכל מציאות יש כף זכות, ודאי בכל אדם, ודאי האדם כלפי עצמו. לכן אומר רבי נחמן דבר נפלא ביותר. מי יכול להיות שליח ציבור? שליח ציבור יכול להיות אותו אדם שהוא השליח של הציבור. זאת אומרת, הוא אדם כזה שמסוגל ללקט את נקודות הזכות של כל אחד מהציבור ושל כלל הציבור. מה זה אותה נקודת זכות של כל אחד מהציבור? זה לא רק זה הרים קליפת בננה והוא אמר בוקר טוב לשכן בגינה. אלא זה אותו אדם שמסוגל לזהות את המהות האלוהית החיובית שיש בכל מציאות, גם אם כלפי חוץ היא פועלת ההפך הגמור מאותה מהות חיובית אלוהית, כי כלפי חוץ היא שלילית מאוד. מי שלא יודע, לפי התפיסה הזאת, אני לא פוסק רגע לך, אומר מה כתוב, מי שלא יודע להיות אדם שמזהה את המהות האלוהית של כל דבר, ודאי של הציבור שאיתו הוא מתפלל, לא יכול להיות שליח ציבור. זה הכהנים שעולים לברכת כהנים ומברכים את עמו ישראל באהבה. את מה הם אוהבים? הם לא רק אוהבים את הבוקר טוב שהוא אמר לי בבוקר, אותו אחד שמתפלל במניין שלי, אלא הם אוהבים את אותה מהות אלוהית שהיא השורש והמהות של כל המציאות השלילית, וביחס שבין המהות לבין המציאות, ודאי שהאיכות גוברת על הכמות. לכן אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, אהבת ישראל זה לא תוצאה של נאיביות, זה לא תוצאה של אחד שלא שומע חדשות ולא קורא עיתונים. אותו אדם שאוהב את ישראל דווקא הוא יודע בדיוק מה קורה, והוא מכיר את כל הקלקולים. אלא הוא מתייחס, היחס, נקודת היחס שלו לכל הקלקולים, היא נקודת יחס נכונה. הוא מזהה את המהות הבלתי משתנה, שהיא תוצאה של הכרה, שההכרה הזו מדברת על ידי המקצוע הגדול בתורה שנקרא אגדה, שבמקצוע הזה אני מברר את המהות של כל דבר, ולכן גם המציאות המתחלפת שמעוררת את הרגשות באופן שלילי הרבה פעמים, לא מעלה ולא מורידה ביחס לאהבה. לכן כשאנחנו מדברים על אהבת ישראל, קודם כל צריך לסלק את הטעות המצויה, שאהבה בסוגיה שלנו, אהבת ישראל, היא תולדה של הרגשה. כי הרגשה משתנה כשינוי המאורעות. לכן אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה. וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים. בפסקה בית הרב קצת יפרק את זה, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. אותה תורה פנימית, אותה הוראה, אותו מקור אור פנימי שמזהה את המהות האלוהית, זה בפסקה בית כבר נראה, שהיא עוד הרבה לפני, מבחינת האיכות ולא מבחינת הכמות, הרבה לפני מאשר ההתפרטויות המעשיות. תדעו לכם, דברים פשוטים, אבל דברים גדולים. דברים גדולים. אהבה תולדה של הכרה שכלית. ביחס, ואת זה אפשר לברר, באותו המקצוע שבו אנחנו לומדים את אותה מהות אלוהית חיובית שיש בכל דבר. זה קל להגיד את זה בשיעור. קשה לחיות כך. כי אני מגיב לאדם על פי התנהגותו. אליי, או אל אנשים קרובים לי, או אל עם ישראל, או אל אלוהים. ולכן אם התנהגותו כלפי הקריטריונים האלה היא שלילית, לכן באופן טבעי זה אמור לייצר אצלי רגש שלילי כלפיו. והעבודה שלנו היא בעיקר בעצם, יוצא לפי זה, העבודה שלנו היא לא, היא אהבה ביצירת היחס הנכון בין ההכרה השכלית לבין ההרגשה הנפשית. זאת עיקר העבודה. והקושי הגדול שלנו זה שגם אם אנחנו יודעים בתודעה השכלית את האמת הזאת, כשאנחנו נפגשים עם המציאות המתחלפת, המשתנה, והרבה פעמים באופן שלילי, אז הרגשות מתעוררים באופן שלילי. עכשיו לך תעשה שלום בין הרגשות המתעוררים לבין התודעה שבשכל. כאן הקושי שלנו, כאן המשבר. עכשיו ככל שאנחנו יותר מבינים את זה, ויותר מפנימים את זה, ויותר חיים את זה, ויותר מתאמנים על זה, אז אהבת ישראל, או בכלל אהבה, אבל כאן נושא אהבת ישראל, אהבת ישראל תהיה מאוד יציבה. מאוד ברורה. לכן הרב כותב במאות מקומות ולאלפי מקומות, שאדם שהוא איש אמונה באמת, אז הוא אוהב כל דבר. ומה שהוא יוצא נגדו למאבק, הוא, כמו שכותב באורות הקודש לדוגמה, אז הוא יוצא נגד העדר שבאותו דבר, אבל לא נגד המהות שבאותו דבר. יש סעיפי העדר. בסדר. יכול להיות שסעיפי העדר הם חמורים מאוד, ויש להם נזקים מרחיקי לכם. יכול להיות. אבל המהות איננה משתנה. קובי, בבקשה.
בין גברים לנשים זה אותה עבודה או שזה עבודה שלנו?
זה עבודה מודלת. כן. כי מה נזכרנו את זה, לא? אני חושב שהזכרנו את זה. אני חושב שאמרנו פעם קודמת, אני אגיד את זה אולי רגע אחרת, למרות שאני לא רוצה להתפזר להערה החשובה של קובי, יש בעצם, נקרא לזה ככה, ארבעה כוחות באדם. נחלק את החילוק המהר"לי הידוע. שלושה כוחות טבעיים, גוף, נפש, שכל, כוח אחד אלוהי, נקרא לו נשמה. אצל אדם, אצל כל אחד מבני האדם, יש ארבעת הרבדים. עכשיו, אצל אדם ממין זכר, שני הכוחות המרכזיים אצלו הם החוש והשכל. כלומר, החושים מאוד משמעותיים, והחוכמה. אלה שני מה שהרב קורא בעיניה, או בשמונה קבצים, מרכזי הכובד. מרכזי הכובד של אדם ממין זכר זה החושים שלו והשכל שלו. המרחק בין השכל לחוש הוא מאוד ברור. כלומר, מאוד ברור האם אדם מונע לעשות פעולה כי החוש אומר לו, או כי השכל אומר לו. הרבה פעמים מה שהחוש אומר לך תעשה, השכל אומר לך עצור. מסוכן. לא נכון. תשלם מחירים. למשל, אדם רוצה לשתות כוס מים, אבל, והחוש אומר לך, איזה מים טעימים, אפילו קרים, יום חם, 40 מעלות, נגיד. אבל השכל אומר לך, תשמע, יש פה רעל במים. אז החוש רוצה, השכל עוצר. בסדר? אז המרחק בין השכל לחוש הוא מאוד ברור. לעומת האישה, אדם מן נקבה, שני מרכזי הכובד שלה בדרך כלל, הם הנפש, נקרא לזה כרגע ההרגשה, והנשמה. מצד אחד היא יותר אלוהית שעשה לי כרצונו, ומצד שני היא יותר רגשית, מקף דמיונית, וכו' וכו'. יש כמובן לכל כוח יתרון וחיסרון. המרחק בין הנשמה לנפש הוא מאוד דק. המרחק בין השכל לחוש הוא מאוד עבה. לכן, בסוגיה הזאת של שלטון ההכרה השכלית על הרגשות, היות ומרכז הכובד אצל האיש הוא יותר שכלי, יחסית, באופן יחסי, יותר קל. אצל האישה, יותר קשה לה. לכן זה דבר מאוד מעניין, דרך אגב, שאני גם לא רוצה לעשות הכללות, אבל זה דבר שאפשר לעשות איזושהי הכללה ראשונה לפחות. אדם ממין זכר לא יכול ללמוד, לא מסוגל ללמוד דברים שהוא יודע. אתה יודע משהו, למדת את זה? נגמר. למדת, הבנת, העמקת, הרחבת, שיננת, זכרת, זהו. נגמר. אתה לא תיכנס שוב לאותו לימוד שאתה כבר מכיר. למה אתה מחייר? כי אתה נסוי. אדם ממין נקבה, הוא צריך לעזור 800 פעמים על אותו דבר שהוא מכיר. אבל את יודעת את זה כבר. מה הצורך בזה? צריך לעורר את הרגשות מחדש. כי המצב, מצב הרוח, המצב הרגשי, השתנה. אז גם אם אני יודעת את זה בשכל לפני 5 דקות, והרגשתי את זה לפני 5 דקות, ב5 דקות האלה אני לא מרגישה את זה. אז אני צריכה לעורר את זה אצלי מחד. דרך אגב, מצד שני בואו נסנגר על האדם הנקבי. אצל האדם הנקבי יש התאמה, או יש לפחות שאיפה להתאמה מוחלטת בין השכל להרגשות. ולכן כשיש פער בין שכל לרגשה, תמיד הולכים לעשות השלמות. אצל אדם זכרי יש קצת צביעות, שהוא יכול להרגיש א', והוא משכיל ב', והוא מתנהג לפי השכל שלו, למרות שהוא לא מרגיש כך. אתה יכול להיות עכשיו מאוד מתוסכל, חבר שלום. כן? אבל אתה תתנהג כלפי חוץ, היות ואתה למדת בהכרה שמצווה להיות בשמחה תמיד, אז אתה תתנהג בהכרה שכלית, למרות שמבפנים אתה חז ושלום, לא אתה. לא אני, רקוב. זה אדם מן נקבה, זה כמעט לא יכול לקרות. מה שהוא מרגיש, משפריץ החוצה. בדרך כלל. אלא אם כן, אוי לו לדור שבניו נקבות, זה כתוב בגמרא, אפשר להוסיף, למרות שלא כתוב בגמרא, ואוי לו לדור שבנותיו זכריות, זה גם נכון. אנחנו בדור שקצת התהפכו היוצרות. לכן, ההערה של קובי היא הערה נכונה. שאהבה בכלל, שהיא תולדה של הכרה שכלית ולכן היא קבועה ומוחלטת, היא יותר קלה בדרך כלל אצל אדם ממין זכר. ואם מצאנו אדם ממין זכר שהאהבה אצלו תלויה בדבר, זה מראה שדברי הגמרא לצערנו הרב מתממשים, אוי לו לדור שבניו נקבות. דור נקבי. מצוב, מצוב. טוב, אבל יש תקווה. טוב, עד לכאן סיכום של שבוע שעבר. אפשר להתקדם? מה אתם מסתכלים עליי? כאילו נפלתי מהריח. אפשר להתקדם? יפה, רצו להתקדם אפילו. אוקיי, פסקה ב'. פסקה ב' היא בעצם הנימוק של פסקה א' וההשלכות של פסקה א'. עכשיו, היות וכבר נגענו בשורשים, או לפחות בשורש היסודי של פסקה א', אז ברור שהדברים יהיו לנו קצת יותר ברורים. בואו נקרא את כל הפסקה קצת במהירות. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, מקף, וסיבתה, מקף, או נקודותיים, האמונה הפנימית שלה, האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, מקף, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב הרוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. האותיות והניקודים זה טעויות במחשב. המחשב לא יודע ללמוד הרב קוק, אז הוא טעה. אז לא להתייחס לאותיות ולניקודים הלא נכונים לפעמים. עוד פעם נקרא את המשפט הזה. משפט חשוב. ביותר צריכה אהבה עליונה זו וסיבתה, האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב הרוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר רמיסת קודש וזיזול דת יראו בכל תוקף העוז. להבחין שעם כל זה כוח ישראל גדול ובעצום לאלוהיו, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי ובסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. עד לכאן העיקרון. עכשיו הרב מוסיף עוד שלב אחד. הגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו, פסיק, את הטוב האלוהי הצפון בקרבה, מקף, פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים. פסיק. ההולכים כדורנית בזעפם או האגום. נקודה. והפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה, להכניס בהם כוח מעורר לחן ולחסד אל, שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה. טוב, בואו נחזור מההתחלה. אהבת ישראל היא תולדה, היא תוצאה, אם כן, אהבת ישראל היא תוצאה של משהו. השאלה היא תוצאה של מה? היא לא תוצאה של הרגשה, בסדר. היא תוצאה של חוכמה עמוקה, מקצוע גדול בתורה. מה המקצוע הזה מלמד אותי, או מה המקצוע הזה מלמד אותי ביחס לנושא הזה, ביחס לסוגיה הזאת. אז אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. טוב, היות אנחנו בתחילת שנה, אז לצערנו הרב, או לשמחתנו הרבה, העקרונות חוזרים בשיעורים הראשונים, בכל השיעורים. אז העקרונות, אני צריך לחזור עליהם, אין ברירה. בסדר? מה זאת אומרת? תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא נקרא אומן. הוא ברא עולם הזה שנקרא אומנות. האומן מתגלה באומנות. להיות איש אמונה זה לגלות את האומן באומנות. האומנות בעולם שלנו באה לידי ביטוי בשני מישורים מרכזיים, טבע והיסטוריה. טבע דומם צומח חי אדם. היסטוריה, מאורעות. אז הטבע מסתיר את האומן, ההיסטוריה מסתירה את האומן, התפקיד שלנו זה לחשוף את האומן באומנות, ואז אני נאמן לאומן, ואז אני איש אמונה. במילים אחרות, כמו שאמרנו בבינן אמונה, זה לא משחק מילים, זה דבר עמוק, זה אמיתי. במילים אחרות, השורש של המילה אמונה הוא אמן. אמן, יש למילה אמן שתי הוראות, לא אורז, מזונות, נפשות וכדומה, אלא אמן שתי הוראות. הוראה ראשונה, אמת, אדם עונה אמן על ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, למשל, שהכל נהיה בדיבורו, בני אדם עושים דברים בידיים, הקדוש ברוך הוא עשה הכל בדיבור, פלא גדול, כן, שהכל נהיה בדברו, כשהאדם עונה אמן, הוא בעצם מאשר את זה, אמת, זה אמת שהבורא בניגוד לנבראים, ברא את הכל בדיבור, אמת. בית, הפירוש השני של המילה, אמן, למשל, אמן על קדיש, יתגדל ויתקדש, שמו הגדול, שמי רבה, אנחנו אומרים אמן, אמת, כאן אמן הכוונה, כן יהיה רצון. זאת אומרת, הלוואי שזה יקרה. כלומר, אני מקווה שזה יתגשם. אם כן, מה זה אמונה? אמן. מה זה אמן? לגלות אמת בכן יהיה רצון. לגלות את הערכים האלוהים המוחלטים במציאות המשתנה. שהאמת תתגלה בכן יהי רצון. ואילו אחרות, לגלות אומן באומנות. עכשיו, היות ויש אומנות, היות ויש הוויה, היות ויש מציאות, כל מה, או אני אגיד לך אחרת רגע, ההוכחה שיש אומן באומנות, זה עצם זה שהאומנות עדיין קיימת. כלומר, אם ישנה מציאות בעולם, זאת אומרת שיש לה מקור שמחיה אותה. המקור שמחיה אותה הוא האומן. אם לא היה באומן, אז היא פשוט לא הייתה. אז הראיה ליש האלוהי שבכל יש חומרי, הוא או היא, הראיה, זה שיש חומרי. עצם זה שיש חומרי, זה סימן שביסודו יש יש אלוהי. כי אם לא היה יש אלוהי, אז גם היש החומרי הזה לא היה. הוא היה מתפרק, הוא היה מתמוסס, הוא היה נעלה. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא הטביע, אם אפשר לומר, את עצמו בבריאה. הבורא נמצא בבריאה, לכן הבריאה נקראת בריאה. פעם אמר מישהו בשיעור בהברקה, אמר הברקה יפה, אמר, שלמה הבריאה נקראת בריאה? כי גם כשכלפי חוץ היא נראית חולה, היא בריאה. למה? כי הבורא נמצא ביסודה, במקור. אז גם כשהבריאה נראית חולה, הבורא נמצא בבריאה. אז היא תמיד בריאה, למרות שהיא מאוד חולה. הברקה. בסדר. בכל אופן, אם כן, אנחנו מאמינים, אהבת ישראל היא תולדה ממה? מהאמונה, היא תולדה מהתפיסה האמונית שלנו, שהאומן נמצא באומנות, שהאמת נמצאת בכל כן יהי רצון, בין אם הכן יהי רצון מגלה את הכן ומגלה את הלא, מגלה את החיובי ומגלה את השלילי, לא משנה. אז אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה בהוראה האלוהי של כנסת ישראל, זה עוד משפט שצריך לברר אותו, או עוד מושג שצריך לברר אותו, ודיברנו עליו בשיעורים האחרונים בשבוע שעבר. יש שני מושגים לא להתבלבל ביניהם. כנסת ישראל, עם ישראל. עם ישראל זה סך הנשמות המופיעות בגוף כפרטים וככלל ישראל מאז שהגיע לעולם עם ישראל. נגיד, לא נתחיל להתווכח מתי הופיע עם ישראל, נגיד, בואו נלך לספר שמות בתחילתו. כשפרעה מגדיר אותנו, הנה עם בני ישראל, אז מאותה מציאות, נגיד את זה ככה, מאותה מציאות, יש מציאות שנקראת עם ישראל, אז משנת 2400 פלוס מינוס לבריאת העולם עד סוף 6000 לבריאת העולם, 3600 שנה, יש סך נשמות בגופים, נגיד 100 מיליון יהודים במהלך ההיסטוריה, זה ייקרא עם ישראל. עם ישראל שווה סך הנשמות בגוף בין הכלל 100 מיליון, בין כל אחד מאיתנו שהוא קרן של ה-100 מיליון הזאת, הוא אחד מתוך ה-100 מיליון. זה נקרא עם ישראל. כנסת ישראל, המילה כנסת מלשון כנוס. השורש של המילה כנסת זה כף נון סמך. מה כנוס בתוכנו? הייתי אומר במילים אחרות, זה נקרא סגולת ישראל. למה אנחנו מסוגלים? מה המסוגלות שלנו? או במילים אחרות, קדושת ישראל או נשמת ישראל, יש הבדל בין הביטויים האלה. אבל בגדול, כנסת ישראל זה אותו האופי, אותו התוכן, אותה התכונה, אותה המהות האלוהית הישראלית שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו. מילים אחרות, כל ההיסטוריה כולה זה שתיווצר התאמה בין כנסת ישראל לעם ישראל. זאת אומרת, כשעם ישראל יגלה את כנסת ישראל, בכלל ובפרטים, אז נגיע למציאות שנקראת גאולה. הרב צוקרמן תמיד היה ככה מסביר. יש פה איזה...
שבעצם אפשר לציין את זה בשני צירים. רואים משהו? יש ציר אחד, נקרא לו הציר האנכי, יש ציר שני, נקרא לו הציר האופקי, נגיד שזה שנת אחד לבריאת העולם, זה סוף ההיסטוריה 6,000 שנה, בעצם ציר כנסת ישראל זה הציר האנכי, זה המהות האלוהית, ציר עם ישראל זה הציר האופקי, ובעצם כנסת ישראל כל הזמן נעה על הציר ההיסטורי כדי להיות תואמת לעם ישראל. כשנגיע לפה, מקסימום פה, נקווה גם היום, אפשר גם היום, מתחילת 4,000 זה כבר יכול לקרות, לבריאת העולם, אז יגיע איזשהו שלב, מקסימום 6,000, שבו המפגש בכנסת ישראל עם ישראל יהיה טוטלי, יהיה מוחלט. דרך שכנסת ישראל תתגלה בעם ישראל. עם ישראל יגלה את כנסת ישראל. בקיצור, שרובן יגלה את האישיות של רובן. שהקדוש ברוך הוא, כשאדם קם בבוקר אומר, מודה לפניך מלך חלקי וכולי, שחזר בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה, האמונה, שלך בי, רבה אמונתך, לא רבה אמונתי בך, רבה אמונתך שלך בי, כשהאדם יגלה את האומן שבו באומנות, זאת אומרת באמת הוא יצדיק את האמונה של הקדוש ברוך הוא, אז כמו שאנחנו מבינים את זה ברמה הפרטית אצל האדם הפרטי, זה יקרה גאולת הפרט, כך הציר ההיסטוריה, זה יקרה גאולת הפרט. כשהאומן והאומנות ייפגשו, שמה זה כן מרצון ייפגשו, שכנסת ישראל תגלה לעם ישראל, זה שווה גאולה. זה גאולה. כלומר, שהמהות תתגלה באופן מלא במציאות, זה נקרא גאולה. לכן, אהבת ישראל היא תולדה, שמה? מהאמונה בהוראה האלוהי של כנסת ישראל, שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. בכלל זה בכל אחד מהפרטים. ברור. דרך אגב, אנחנו מבינים איזה חורבן יכול להיות כתוצאה מהתפיסה השגויה שאהבה היא תולדה של הרגשה.
קל וחומר שאהבת ישראל היא תולדה של הרגשה. קל וחומר בריבוע שאהבת השם היא תולדה של הרגשה. זה כמו, אחד, אתה שואל אותו, מה נשמע? סבבה. סבבי. סבבו. טוב, אשרב שסבבה לו. יום שני אתה שואל אותו, מה נשמע? אל תשאל על הפנים. זה לא... אלה לא תשובות אמוניות, תשובות כאלה. מה זאת אומרת? יש איזה עמוד שדרה קבוע שנותן ביטחון, יציבות, שהאומן נמצא באומנות בכל מצב. לכן כידוע אורות התורה, הרב כותב י' ב', פרק י' ב' שם, שיסוד הכל זה האמונה של האדם בעצמו קודם כל, הוא קורא לזה שם הרב, יסוד האמונה זה הביטחון הנפשי, שהקדוש ברוך הוא נמצא בקרבו. זה יסוד הכל. דרך אגב, זה גם יסוד התשובה, אנחנו בחודש שלול, זה יסוד התשובה. יסוד התשובה שכמה שאני התרחקתי והתקלקלתי ומי יודע איזה תיק של שרצים אני סוחב עליי, הקדוש ברוך הוא במהות נמצא בתוכי, והתוכיות הזאת היא נקייה לחלוטין. היא לא התלכלכה בכלל. זה לא קשור בכלל לכל הרקורד שלי. אין שום רלוונטיות לזה. המהות האלוהית נקייה. אלוהי, נקודותיים, נשמה שנתת בי, טהורה היא. במעטפת קצת לכלכתי. בסדר. יש אפשרות לעשות שוב. אבל במהות נקי לגמרי. טהור. לכן אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא הטביע כטבע, תיקן בטף ובחף, מיישון תוכן, תכונה, תיקן תכונת מאוריות אלוהית, איזה אור אלוהי, איזה תוך אלוהי מוחלט חיובי, שנקרא כנסת ישראל, שנקרא סגולת ישראל, שנקרא נשמת ישראל, שנקרא קדושת ישראל וכו'. ואהבת ישראל של הכלל ושל הפרטים היא תולדה של ההבנה הזאת, היא תולדה של ההכרה הזאת, היא תולדה של ההרגשה הזאת. איך אנחנו מביאים את עצמנו להרגשה מתוך הכרה של אהבת ישראל במובן הזה של המילים? לא הרגשה שהיא הכרה בעין בקוף, הכרה מהכרה ב-A וכף, הרגשה שהיא תוצאה של הכרה, ולא הרגשה שהיא הכרה מהכרה. לכן אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל, שהוא לה אותו מאור אלוהי, אותו אומן באומנות, אותה תכונה של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית. היום אנשים מחפשים סגולות. סגולות שווה מסוגלות. למה אני מסוגל? איזה אופי תכונות יש לי שאני מסוגל דרכן לעשות X? זה נקרא סגולה. שהוא לה סגולה עצמית, שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. אני רוצה רגע לחדד נקודה שחידדנו את הפעם שעברה לגבי איכות וכמות. אנחנו בעצם כל החיים חיים על הציר של סגולה ובחירה. עכשיו, חשוב להדגיש את הנקודה הזאת. הסגולה האלוהית זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא הטביע טבע, תיקן תוכן, אופי, נשמה, סגולה, כנסת ישראל, מה שכנוס בנו. הקדוש ברוך הוא הטביע את רצונו בכל טבע שהוא ברא. אז הקדוש ברוך הוא הטביע נפש הפיל בפיל, נפש העגבנייה בעגבנייה, נפש ישראל בישראל. לעומת זאת הבחירה זה אותו אדם, ניקח לדוגמה של האדם, אותו אדם שבוחר לא לגלות חס ושלום את הטבע האלוהי שהקדוש ברוך הוא הטביע בו. עכשיו כשאנחנו שמים את הסגולה האלוהית שהיא רצון השם על פי איגרת הקנה של הרב, ואת הבחירה האנושית שהיא רצון האדם, כשאנחנו שמים אותם על, את שני הרצונות האלה על אותו תדר, על אותו ציר, באותו קו, באותו מישור, אנחנו טועים טעות חמורה ביותר. כי מה אתה משווה את רצון השם הקבוע לרצון האדם המשתנה? מה אתה משווה את רצון האדם שהוא המהות לרצון האדם שהוא המציאות המשתנה? לכן אני חוזר עוד פעם לכמות ואיכות. יכול להיות שבעולם הכמויות 99.9 זה רצון האדם המקולקל. אבל במהות זה 100, וה100 זה לא משתנה אף פעם, של רצון השם המהותי, שהוא לא ישתנה. זאת נקודה קריטית, הנקודה הזאת. לכן הסגולה העצמית לא זזה, כי המציאות המעשית המשתנה לא קובעת ולא מעלה ולא מורידה ביחס לסגולה. יש גמרא מוזרה קצת במחות במסכת שבת, והמילה המוזרה זה אומר שאנחנו המוזרים כי לא הבנו מה גמרא רוצה להגיד. שהגמרא שאומרת שלעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא לאבותינו ויגיד לאבותינו אברהם, יעקב ואחר כך יצחק, לפי הסדר הזה, יבוא ויגיד בניך חטאו לי. ואז כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אומר לו בניך חטאו לי, עם ישראל חוטא, זה כנראה לתקופה שלנו, שם לפי הגמרא, איך? דף לא, אני חושב פייטט, ידידי. כמדומני שבת פייטט. אחרי זה נבדוק אם תרצה. או פייזיין. בין פייזיין לפייטט בטוח. אני חייב לך תשובה על זה מדויק. בכל אופן. אז הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אומר לו בניך חטאו. אומר לו אברהם אבינו, צריך להבין שם את הגמרא, שם אין היה חשוב מאוד. אין היה עם חשובים מאוד. אומר, ידידיה, אומר לו אברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. סגור איתם חשבון. תמחה אותם. אברהם אבינו ידע להתפלל לסדום, זה מה שאומר על עם ישראל. צריך להבין שם, צריך לראות אין היה. טוב, הולך ליעקב. אומר לי, יעקב יצר גידול בנים, כך אומרת הגמרא. היה לו 12 שבטים, ויוסף, ומכירת יוסף, ומה הוא עבר בחיים, בלגן שלם. נלך ליוסף, נלך ליעקב, יש לו צער גידול בנים. נראה מה הוא יגיד, על בניך חטאו לי. הוא יודע איך להתמודדים עם תקלות של בנים. הולך ליעקב, אמר לו, בניך חטאו לי. אומר יעקב אבינו, ימחו על קדושת שמך. תמחה אותם, חסל אותם, חס ושלום. צריך לראות שם אין היה. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא משפט מזעזע. לא בסבא טעמה, ידיד הבא המשך, ולא בדרדק עצה. לא בסבא באברהם אבינו טעם, ולא בדרדק ביעקב עצה. מאוד מעניין להבין מה זה סבא ומה זה דרדק, מה זה טעם ומה זה עצה. אבל זה לא נושא שלנו כרגע. בכל אופן. אז אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא לא בסבא טעמה, לא בדרדק עצה, אני אלך ויאמר ליעקב. ואז הוא ליצחק, סליחה. ואז הוא הולך ליצחק, אומר לו בניך חטאו לי. אומר יצחק אבינו, אני אומר את זה בלשוני קצת חצוף, אבל נגיד בלשוני. אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה אומר בניך חטאו לי כאילו זה הבנים שלי של יצחק? הרי אתה קראת להם בני בכורי ישראל. אז קודם כל אל תפיל עליי את התיק, תפיל את התיק עליך. קודם כל זה הבנים שלך. אתה קראת להם בני בכורי ישראל. ואחר כך מתחיל לעשות חשבון, כמה חטאו וכו' וכו', סוגיה בגמרא. אומר שם הרב בעין היה, על, על, על הפסקה שם של בני ושלא בניך, זה הבנים שלך, הקדוש ברוך הוא, זה לא הבנים שלי. זה הבנים שלי, מתוך שם הבנים שלך. כן? מה זה התכונה הזאת של בן? אז אנחנו כל הזמן אומרים בבינן אמונה. מי יכול להיקרא בן? מי יכול להיקרא בן? האם הקוס הזו יכולה להיקרא הבן של אסיר? תענו לי בבקשה.
לא.
לא. למה? כי אסיר הוא לא, הוא לא יצר אותה. כלומר, במילים אחרות, בן נקרא בן, מי יכול להיקרא בן? מי שיש לו? אבא. במילים אחרות, בן זאת הסתעפות של מקור. נכון? בן זה התפרטות של איזושהי מציאות מקורית יותר. זאת אומרת, המהות, ההגדרה, התכונה של בן זה שיש לו אבא. לא יכול להיקרא בן מי שאין לו אבא. זאת אומרת, כל הסתעפות שיש לה מקור, תוכל להיקרא בן. כל הסתעפות שאין לה מקור, אלא היא המקור של עצמה, אז היא לא תיקרא בן. אז תמיד בבינה נמונה, אנחנו רואים את המשפט הבא, שהוא קצת לא מובן בהתחלה, אבל זה מובן. בכל אחד מאיתנו יש בעצם שני ממדים. יש בן שבבן, ויש אבא שבבן. יש את האבא שלנו, שהוא מקורנו, שמכוחו אנחנו נקראים בן, ויש את הבן שבנו, שזה הבחירה החופשית שלנו. יש את רצון השם, שזה האבא שבנו, ויש את הבחירה החופשית, רצון האדם, שזה הבן שבנו. עכשיו אני שואל עוד פעם, ברמת האיכויות והכמויות, כשאנחנו שמים את האבא שבבן ואת הבן שבבן על אותו ציר, זה נכון, זה נכון הדבר הזה? ברור שלא. כי הבן נקרא בן על שם אביו. לכן הוא נקרא בן. זה לא וורט, זאת הגדרת המושג בן. לכן אומר שם הרב בן היה, אני מצטט, כשהקדוש ברוך הוא בא ליצחק, אומר לו בניך חטאו. אומר לו יצחק, אל תגיד בניי זה בניך. אומר שם הרב בן היה, מה יצחק אבינו אמר לו? אמר לו, ריבונו של עולם, גם אם הם חטאו. אז מה? זה חיצוני. אתה קראת להם בני בכורי ישראל. למה קראת להם בני? כי האבא נמצא בבן. גם אם הבן לא מגלה את האבא. אתה הגדרת את עם ישראל כבן. דרך אגב, על פי זה הבנה חדשה, שהיא הבנה עתיקה. שכך צריך להבין. חביב אדם שנברא בצלם, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. וכן, שתי מדרגות. יש צלם אלוהים ויש בנים. יש צלם אלוהים שהוא כל אדם שנברא בצלם, על זה חי וקיימת תנועת בצלם, שיש איזה מקור אלוהים נקי לכל אדם, אם הוא לא לכלך אותו, ויש מדרגה שנייה שנקראת ישראל, שגם אם האדם הבחירי הישראלי קלקל בריבוע של הריבוע, המהות האלוהית, האבא שבבן, לפני הבן שבבן. לעומת הגוי, שאם הוא קלקל, יכול לאבד את הקשר שלו עם המקום. טוב, זה, אנחנו עוסקים בשיעור אחר, בסוגיה הזו. כן, אז רק שנייה, ידידה, במחילה. אז אומר שם הרב בן היה, כשיצחק אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, בני בכורי ישראל, אני מנסה לצטט, אומר הרב, העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. כל הדברים המקריים אינם תפלים ועוברים. כמדומני, סוף ציטוט. עוד פעם, פעם עשו סוואטשר, עכשיו זה היה אצל הבנות במכון אורה. אז זה היה הלוגו. העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. כשאנחנו מעריכים את המציאות, איך אנחנו מעריכים את המציאות? לפי המציאות החיצונית המתגלה, או לפי המהות הבלתי משתנה, יצא חרוז. אומר הרב, העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. אנחנו צריכים להעריך את המציאות לפי העיקר המהותי. גם אם מבחינה חיצונית, אנחנו רואים דברים הפוכים לגמרי. לכן כל התארים החיצוניים, אומר הרב, אינם תפלים ועוברים. ולכן כשהקדוש ברוך הוא בא ליצחק בטענה ואומר לו בנך חטו, אומר לו יצחק ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, שכחת שאבא בבן לפני הבן בבן? שכחת מה היחס בין רצון השם לרצון האדם? אני אומר זה יצא בצורה לא יפה. שכחת הקדוש ברוך הוא מה זה אהבת ישראל? אז חטו, בסדר, חטו. אז מה? מה זה השקט הזה? אני מסכים שהדממה הזאת יכולה להסיר אחריות מן האדם. להגיד, אוקיי, השם מלך, השם מלך, השם לכל עולם ועד. אבא בבן לפני בן שבבן, אז אני צדיק גמור בכל מצב, אז בוא נשתולל. כי אבא שבבן לפני הבן בבן. לא, לא. אני צריך לגלות מלמטה למעלה את האבא שבבן, מכוח מה שהקדוש ברוך הוא שם בי מלמעלה למטה את האבא שבבן. נכון. אז הבן שבבן צריך לחשוף את האבא שבבן, עד כדי כך שתהיה התאמה בין בן לאבא. ברק ערד אבוע, כנסת ישראל מתגלה בעם ישראל, בכלל ובפרטי. זה אהבת ישראל. זאת התוצאה. לכן העיקר המהותי הוא המכריע בערכת המציאות. ואני אומר עוד פעם, להגיד את זה בשיעור בין 12 ל-1 זה יפה מאוד. השאלה מה קורה כשאנחנו נפגשים עם מציאויות, פרטיות או כלל ישראליות, שלא מתגלה אבא בבן. שאתה רואה בנים, סוטים. לפעמים סטיות קשות מאוד. לפעמים מרחיקות לכת. בואו נצא רגע מפרט ישראל. נדבר עכשיו על כלל ישראל. לפעמים הנזקים כתוצאה מהסטיות האלה הם נזקים לא בלתי הפיכים, אבל נזקים שהתיקון שלהם אחר כך הוא כבד ביותר, הוא ארוך מאוד. סובך מאוד. מה הפסדתי, יעקב? מה אני מפסיד? מה אמרת לגרשון?
ייסורים
קשים מאוד, לפעמים שנות היסטוריה, לפעמים אלפי שנה. לכן קל להגיד את זה בשיעור, קשה לחיות את זה. למה באנו למכון מאיר? לפי הדברים האלה באנו לכאן בשביל דבר אחד, להפנים בקרבנו את המהות כתצפית על המציאות, שכשנצא אל המציאות, נתצפת עליה מתוך המהות, ונדע ליצור יחסים נכונים בין מהות למציאות, שכל, רגש, כלל פרט, אפשר להסתייף. זאת המטרה. וזה קבוע. מה אתה רוצה להגיד עוד, יעקב?
זה השיעור, קוראים לנו אולי, זה קל לסלוח. קל לסלוח.
תראה.
שמבינים.
אני גיליתי מלבי. שאני חייב להודות שאני מאוד מזדהה עם המלבים הזה. המלבי מדייק. יש ספר, נקרא ספר הכרמל, פעם דיברנו עליו, ספר שליקט את, 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 את השורשים ביהדות בלשון הקודש על פי המלבים. ספר הכרמל, ספר נפלא, שני כרכים, נפלא ממש. אז שם הוא מוכיח מפסוקים בכל התנ"ך, על פי המלבים, שיש הבדל בין סליחה למחילה. דיברנו על זה פעם, אז אני חוזר על זה. הפסוק אומר, כי אמך הסליחה למען תיברא. אומר המלבים, משמע שמי שסולח זה רק ריבונו של עולם. בני האדם לא יכולים לסלוח, פצצה, כך אומר המלבים. בני האדם יכולים למחול, לא לסלוח. מה ההבדל בין מחילה לסליחה? דרך אגב, לא יודע מה שעכשיו אני הולך להגיד זה נכון, אבל הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ג', בסוף פרק ג', כשהוא מדבר על סליחה, מאוד מעניין, הוא לא מזכיר את השורש סלח, כל הזמן מחל, 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 מחילה. לא יודע אם הרמב״ם מתכוון למה שהמלבים אומר, כמובן זה הפרשי דורות, אבל אולי, בכל אופן המלבים ודאי אומר ככה. מה ההבדל בין סליחה למחילה? שומע יעקב. אומר המלבים, לסלוח למישהו זה להתייחס כאילו המעשה שהוא עשה לא היה. אומר המלבים, נפש האדם לא יכולה להכיל דבר כזה. לעומת זאת, למחול למישהו זה להיכנס לתוך מחילה, מנהרה, תעלה, אל נורא העלילה, המציא לנו מחילה. תן לנו להיכנס למחילה. ואז מה קורה כשאני נכנס למחילה? אז אני קצת שוכח. אדם שנמצא במנהרה, אז החושים שלו קצת כהים, הזיכרון קצת מכה, המרחק מכה וכו'. כלומר, האדם מסוגל למחול. אנחנו צריכים להיכנס למחילה כדי שהכאב, כתוצאה מהפגיעה שמי שפגע בנו, הכאב הזה יתרקח קצת, יוקה קצת. לכן, האם אנחנו כבני אדם יכולים להגיע למצב של סליחה יש מאין? או אין מי יש? יותר נכון? לא. האם אפשר לצפות מאיתנו למחול? זה כן. אם אנחנו נמחל, הקדוש ברוך הוא יסלח. בסדר? לכן זה לא שאנחנו לא מתמודדים עם המציאות. לכן הרב יגיד בפסקה ג' שאנחנו לא חס ושלום טמבלים בזה שאנחנו אוהבים את כלל ישראל לפרט ישראל כתולדה, כתוצאה מהתולדה של האלוהות המוחלטת הנמצאת בנפשות, כלל ישראל ופרט ישראל, במהות הישראלית ובנפשות. אלא אנחנו באמת רואים את המומים. ואנחנו צריכים לטפל במומים האלה. אבל לפני, אבל נקודת היחס לכל החיצוניות הזו היא מתוך המקור הפנימי. אני חוזר רגע שוב לבית. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה בהוראה האלוהי של כנסת ישראל. שהוא לה אותה אמונה ואותו אור אלוהי של כנסת ישראל. שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. מתי בעיקר אנחנו צריכים לעורר את האהבה, לעורר את התודעה, לעורר את ההכרה, ומכוח זה את ההרגשה האמיתית שהיא מתוך הכרה ולא סתם הרגשה מתחלפת? ביותר צריכה אהבה עליונה זו. לכן זאת אהבה עליונה, זאת לא אהבה רגשית, וזה גם לא אהבה שכלית, נקרא זה אנושית. זאת אהבה שכלית אלוהית. זאת אהבה מוחלטת. היא לא תלויה בשום תנאי. אהבה שאינה תלויה בדבר. ואכן, מתי צריכה האהבה העליונה הזאת, שלא רק תוצאה של רגש אנושי וגם לא שכל אנושי, אלא שכל אלוהי מוכנה? והמקצוע שבו אנחנו נלמד את האהבה הזאת הוא מקצוע האמונה, האגדה. אז ביותר צריכה האהבה העליונה זו וסיבתה, מקף, האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה. האומן המתגלה באומנות, השורש האלוהי תמיד פנימי, תמיד נקי, תמיד טהור. להיות מתעוררת בקרב אנשי לב הרוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. לא מצב הרוח הכוונה בהרגשה, אלא במצב הרוחני, כשהאומן לא מתגלה באומנות. שכן יהי רצון הופך חס ושלום ללא יהי רצון. שהבחירה האנושית היא לא תואמת את הרצון האלוהי. שיש פער גדול מאוד בין כנסת ישראל לעם ישראל. וכולי. אז רק נקרא את המשפט הזה. אז האמונה צריכה להיות מתעוררת בקרב אנשי לב הרוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר רמיסת קודש, הביטוי הזה הוא ביטוי קשה מאוד. לרמוס את הקודש. רמיסה זה, 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 זה לטחון הדק, מתוך זלזול, תוך ביזוי, מעיסה, זה קשה. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף העוז. ואז להבחין שעם כל זה, למרות כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוהיו. הוא להסתכל במאור הפנימי, מאור, מקור, אור. זה מקור האור. מה ברא השם ביום הראשון? את האור. מה בא ביום הרביעי? את המאורות. קושייה? כבר היה. תשובת המלבי? אתם מסתכלים על כך. מה עונה המלבי? קובי, מה עונה המלבי? תן תשובה משלך, מה אתה אומר? יום הראשון, ברא השם ביום הראשון את האור. יפה. מה ברא השם ביום הרביעי? את המאורות. מקשה ידידיה. יש כבר אור, מה צריך מאורות? ירח. בסדר, נו, אז מה? האור כבר היה. לפני החטא של הלבנה, הירח גם היה מאיר. מכון מאיר. אומר המלבים, אומר המלבים. יש לזה הרבה משמעויות למה שעכשיו אנחנו יכולים להגיד.
האור הראשון גנת אותו לצדיקים.
זה רשי, בלפי גמרא, נכון, אבל אומר המלבים. זה קשור קצת למה שאתה אומר. אומר המלבים, שביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא אור מפוזר בכל ההוויה. קרני אור. ביום הרביעי הקדוש ברוך הוא ריכז את קרני האור למאור. מה זה מאור? מקור אור. מעין מה שעשה הקדוש ברוך הוא ביום השלישי, שריכז את המים למקום אחד וקרא להם ים, כך הקדוש ברוך הוא ריכז את האור למקור אחד וקרא לו מאור. אם כן, אור שווה קרניים מפוזרות, מאור שווה מרכז אחד שממנו יוצאות הקרניים. אם כן, האינסוף האלוהי הנמצא באדם הישראלי בכלל ובפרט, הוא מאור. הוא מקור אור. זה המקור. זה לא איזה קרניים מזדמנות מתחלפות. זה מקור האור. יש הרבה מה לדבר על המלבים הזה, אבל כרגע זה לא הנושא שלנו. לכן להבחין, אנחנו כבר מסיימים, להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול ועצום לאלוקיו, הוא להסתכל במאור הפנימי, הקדוש ברוך הוא הטביע בכלל ישראל ובפרט ישראל. מקור אור אלוהי פנימי מוחלט, אבא בבן לפני בן בבן. מהות אלוהית חיובית מוחלטת, נשמה שאתה בנו ובי תאוריי. החודר את רוח הכלל, כלל ישראל, הנקרא כנסת ישראל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בסתר. גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. לכן, מהי הגישה כשאדם נכנס באלף אלול למכון מאיר? תסכול, חרדה, ייאוש, וכדומה. או בדיוק להפך. ביטחון, שמחה, אמונה. ודאי שהתשובה השנייה היא נכונה. הרי היה שהקדוש ברוך הוא יראה אותו בבוקר, עוד לא יתייאש ממנו. רבה אמונתך. רבה האמונה שלך בי. טוב, קצת יותר התקדמנו על גבי הפעם הקודמת. בסדר, חבריה? יישר כוח, ברוכים תהיו.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.